טוב, אנחנו מתחילים ללמוד את המאמר שהדיבור המתחיל שלו זה שובה ישראל, נאמר בו' תשרי תשל"ז. יש לו מאמר המשך שגם הוא פותח באותו פסוק, אז נגמור את זה, נלמד את השני שזה המשך שלו. טוב, שובה ישראל עד הוויה אלוקיך, זה הפסוק הראשון של ההפטרה של שבת, שבת שובה. זה השבת בין ראש השנה ליום הכיפורים. ההפטרה פותחת בפסוק הזה. הפירוש הפשוט שקוראים את הפסוק הזה בלי להיכנס לדיוקים ובעצם לביורים הפנימיים בתורת החסידות למשמעות של הפסוק, הפירוש הפשוט הוא מאוד פשוט, הנביא יושע אומר לעם ישראל שצריכים לחזור בתשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא. כמו שאומרים, פשוטו כמשמעו, שובה ישראל, תחזור בתשובה יהודי עד השם אלוקיך, עד שתתקרב לקדוש ברוך הוא. זה הפשט הפשוט. וידוע דיוק בזה שאומר עד הוויה אלוקיך. אחד הדיוקים שמדייקים במאמרי חסידות, יש הרבה מאמרי חסידות עם ה... פתיח של הפסוק הזה. אחד הדיוקים הידועים זה להבין את סגנון הפסוק, מה הכוונה עד. לכאורה היה לו לומר, היה יותר מתאים, יותר מובן, אם היה כתוב במקום עד לשובה ישראל להשם אלוקיך, תחזור בתשובה לקדוש ברוך הוא, תשוב לקדוש ברוך הוא. מה הפירוש עד? עד השם אלוקיך, הרי כל מילה בתורה מדויקת, אז הניסוח הזה יש לו משמעות, צריך להבין מה המשמעות שלו. וגם דיוק נוסף שיש בעניין הזה, מה שמזכיר כאן בית השמות הוויה ואלוקים. הרבה מאמרים מדייקים, למה לא להגיד אחד מהשמות, תשובה ישראל, עד עולה השם או לאלוקים, אבל למה צריך להזכיר את שתי השמות, גם הוויה וגם אלוקים? הרי הם שני שמות של הקדוש ברוך הוא, ולכל שם יש את התוכן שלו, את המשמעות שלו, אז למה צריך להזכיר את שניהם? גם שאלה שלישית, צריך להבין מה שממשיך בכתוב, מה החצי השני של אותו פסוק? שובה ישראל עד השם אלוקיך, מה ההמשך? ההמשך הוא כי כשלת באבוניך. פירוש פשוט, כי נכשלת באבונות, ולכן צריך לחזור בתשובה. זה הפשט של הפסוק. נשאלת השאלה, החצי השני של הפסוק הוא ממש מיותר. כי אם אתה אומר שובה ישראל, יהודי תחזור בתשובה, אז מובן מאליו. פשיטה, למה צריך לחזור בתשובה? כי לפני כן היו אבונות, ובמילא צריך לחזור בתשובה. הפסוק לא צריך להגיד את זה כי כשלת באבונך, דבר מובן מאליו. הרי זה שתשובה היא על חטא ואבון מובן מעצמו. ומה מחדש הכתוב בכי כשלת באבונך? כאילו הפסוק אומר כאן חדשות, הייתי יכול לחשוב שהתשובה צריכה לבוא מסיבה אחרת, באים ואומרים שהסיבה למה צריך לחזור בתשובה זה כי בגלל השם אלוקיך. למה צריך את הסיבה? אז זה כמה דיוקים, כמו שאנחנו יודעים, שכל הדיוקים יש להם מטרה אחת, להוביל אותנו לביאור הפנימי שיש בפסוק הזה. כשמגיעים לביאור הפנימי, בדרך ומאלה גם כל השאלות, כל הדיוקים, מובן למה הם כתובים בסגנון כזה, בשפה כזו וכו'. כדי להבין את זה, הוא נכנס ישר להבין את פנימיות העניין. והעניין הוא, בעבודת האדם שני עניינים בכללות. באופן כללי, יש בעבודת האדם שני עניינים בדרישה מה הקדוש ברוך הוא רוצה מיהודי. יש את הפסוק המפורסם, שהאמת היא, שהפסוק מדבר על שלושה דברים. הוא יזכיר את הדבר השלישי בהמשך המאמר. הפסוק אומר, סור מרע, מעשה טוב, בקש שלום ורודפהו. אבל כרגע מדבר על שני העניינים הראשונים, סור מרע, מעשה טוב. הם שני העניינים הכלליים שהקדוש ברוך הוא דורש מיהודי, באופן כללי, בהשקפה ראשונה ובפשטות, זה כולל את קיום תורה ומצוות. אין מצוות תעשה ואין מצוות לא תעשה. בפשטות, סור מרע כולל את המצוות לא תעשה, ועשה טוב כולל את המצוות תעשה, ככה בפשטות. נראה בהמשך שאפשר להבין את זה בעומק יותר, אבל כרגע נלך בהבנה הפשוטה. אז יש בעבודת האדם שני עניינים בכללות. סור מרע ועשה טוב. וידוע שעבודה דסור מרע, כמו זקן בלקוטי תורה מסביר, שעבודת השם שנכללת בדרישה סור מרע, שייכת בעיקר לשם אלוקים. ועבודה דעשה טוב לשם הוויה. כשיהודי עובד את השם בקו של סור מרע, אז ההתקשרות שלו ומה שמאיר בנשמה שלו זה הדרגה של שם אלוקים. וכשיהודי עבודת השם שלו היא ברמה של עשה טוב, פירושו שמה שמאיר בנשמה שלו הוויה. אנחנו כמובן בהמשך נבין טוב יותר מה ההבדל בין שם אלוקים לשם הוויה, ומילא נבין למה שם אלוקים קשור לסור מרע ושם הוויה קשור לעשה טוב. והעניין הוא, כדי להבין מה ההבדל בין שם אלוקים לשם הוויה, שניהם שמות של הקדוש ברוך הוא, אבל כל אחד משני השמות הללו מבטא קו אחר, דרגה אחרת, הנהגה מסוג אחר. מה בא לידי ביטוי בשם הוויה ומה בא לידי ביטוי בשם אלוקים. והעניין הוא, כדי איתה בשולחן ערוך, אפשר ללמוד את זה ממה שכתוב בתחילת שולחן ערוך, בתחילת תורה חיים, יש את ההוראות, מה היהודי צריך לכוון כשהוא אומר ברכה. כשאדם אומר ברכה, הרי הוא מזכיר גם שם הוויה, גם שם אלוקים. ברוך אתה, שם אלוקינו. אז כתוב בשולחן ערוך, מה אדם צריך לכוון כשהוא אומר שם הוויה, ומה אדם צריך לכוון כשהוא אומר שם אלוקים. ומתוך ההלכה, מה צריך לכוון, היינו מה התוכן של כל אחד מהשמות הללו, נבין באופן כללי מה מייצג כל שם, איזה דרגה באלוקות. העניין הוא כדי איתה בשולחן ערוך, שכשמזכירים שם הוויה, צריך לכוון, מה אדם צריך לכוון כשהוא אומר שם הוויה? שהוא היה, הווה ויהיה. שם הוויה, כשמו כנו יוד קי וו קי, זה שם הוויה. ביוד קי וו קי, יש לנו את שלושת המרכיבים של הזמן, כפי שהם באים לידי ביטוי במילה אחת. גם היה, גם הווה וגם יהיה. שנקרא למעלה מהזמן. כפי שנראה בהמשך, שזה למעלה מהזמן כפי שקשור לזמן. כי עצם הדבר שאנחנו משבחים אותו, שהוא היה, הווה ויהיה כאחד, פירושו שאנחנו נמצאים בהגדרה של זמן, רק אנחנו משבחים אותו ואומרים שהוא לא מתחשב בגדרי המקום, בגדרי הזמן. מקום וזמן הולכים ביחד, כפי שנראה בהמשך. על כל פנים, שם הוויה, פירושו, היה, הווה ויהיה. כשמזכירים שם אלוקים, מה התוכן של שם אלוקים? מה צריך לכוון כשאומרים שם אלוקים? צריך לכוון שהוא תקיף ואמיץ. שם אלוקים זה מלשון כוח, כמו שיש פסוקים שמבטאים את שם אלוקים, את הביטוי בהטייה כזו או אחרת, כמו אילי הארץ, החזקים של הארץ. אז איל זה הבהמה שהיא הקשה, החזקה, אז אותו דבר, אלוקים זה אותו משמעות, שזה מראה על כך שהוא תקיף ואמיץ, השלו היכולת בעליינים ובתחתונים, הוא תקיף ובעל הכוח גם למעלה, גם למטה. זה ההבדל בין התוכן והכוונה של שם הוויה, לעומת שם אלוקים. ומהחילוק שבין שני עניינים אלו, מה ההבדל בין איך שמשבחים את הקדוש ברוך הוא ואומרים שהוא בעל היכולת בעליינים ובתחתונים, לבין שמשבחים אותו ואומרים שהוא היה הווה ויהיה כאחד. מה התוכן, המשמעות של כל אחד מהשבחים הנפלאים הללו? זה מסביר, ההבדל הוא כזה. וזה שלא היכולת בעליונים ובתחתונים, נדבר קודם כל על שם אלוקים. כשאנחנו מדברים על שם אלוקים, ואנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, בכך שיש לו יכולת בעליונים ובתחתונים, על איזה דרגה באלוקות, על איזה דרגה בקדושה אנחנו מדברים, ובאלוקות שבערך העולמות. אנחנו מדברים על דרגה אלוקית כזו, שהעולם תופס מקום, העולם יש לו נוכחות, ולמרות שהעולם יש לו נוכחות, ותופס מקום, ויש לו חשיבות, יש התעסקות איתו וכולי, אז באים ואומרים שהקדוש ברוך הוא ביחס לעולם הוא כזה, שלמרות שהעולם קיים, חזק, עוצמתי וכולי וכולי, אבל הקדוש ברוך הוא תקיף ואמיץ, ואשר יש לו היכולת גם בעליונים וגם בתחתונים, הוא מניק את העולם, חזק מהעולם, שולט בעולם, זה הדרגה שאליה מתייחס שם אלוקים. כמובן זו דרגה יותר נמוכה שביחס אליה, לעולם יש יחס, לעולם יש ערך, יש לו תפיסת מקום. ובכללות, איך קוראים לדרגה הזו במאמרים רבים שרוצים לקרוא את הדרגה הזו שיש לה שייכות לעולם, מה הכינוי של הדרגה הזו באופן כללי? הוא ממלא כל עלמין. הדרגה הזו שהעלמין, העולמות, יש להם תפיסת מקום, יש להם ערך, רק אומרים, הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין. הוא ממלא את כל העולמות, הוא מחיה את כל העולמות, הוא שולט על כל העולמות וכו'. אז זה השם אלוקים שבא לדבר על האלוקות שבערך העולמות. לעומת זאת, כשמדברים על השבח של שם הוויה, שאמרנו שמה התוכן של שם הוויה, היה הווה ויהיה כאחד. מה אומר הדבר הזה? פה לכאורה אין מציאות של מקום ועולם. אנחנו מדברים, אין גדרים של עולם, כי הגדרים של עולם זה סדר, עבר, הווה, עתיד, כל דבר במשבצת שלו, זה הגדר של עולם. באים ואומרים, הוא למעלה מכל זה. מה הפירוש למעלה? אז מה יחס לעולם ביחס לדרגה האלוקית הזו? הוא באלוקות שלמעלה מעולמות. זה אור אלוקי שלמעלה מעולמות, למעלה מיחס לעולמות, למעלה מתוכן של עולמות, שאיך קוראים לדרגה האלוקית הזו? סובב כל עלמין. סובב כל עלמין, פירושו שהוא סובב, מקיף, מקיף פירושו מעל כל המושג של עולמות. זה ההבדל בין האור הזה לאור הזה. מה, כרגע עד עכשיו הכנסנו את זה למסגרת, לטבלה של מילים. כאילו טבלה מסודרת, זה שם אלוקים, זה שם הוויה, זה תקיף ואמיץ, וזה היה הווה ויהיה כאחד, זה נקרא סובב כל העלמין, זה נקרא ממלא כל העלמין, זה נקרא אלוקות שבערך העולמות, זה אלוקות שלמעלה מעולמות. אוקיי? חילקנו את זה בחלוקה מאוד של טבלה כזו. עכשיו צריך להכניס בזה, ליצוק בזה הבנה, תוכן. מה ההבדל בין הדרגה הזו שנקראת אלוקות שבערך העולמות לעומת הדרגה שהיא למעלה מהעולמות? מה ההבדל בין שתי הבחינות הללו? והעניין הוא, כדי להבין את ההבדל ביניהם, אז אומר ההבדל הוא כזה. דגדר העולם הוא מקום בזמן. כשאומרים עולם, עולם מתכוונים, המרכיב של העולם זה מקום בזמן. זה שתי המרכיבים של עולם. זה הגדר של עולם. כשאומרים עולם, הרי יש מושג שנקרא עולם הגשמי, עולם רוחני, עולמות עליונים. כל דרגות העולמות, גם הרוחניים, גם בהם יש את ההגדרה של מקום וזמן. מקום וזמן קיים לא רק בשטח גשמי, מקום וזמן קיים גם במובן רוחני. כמובן, לא מקום גשמי במובן רוחני. אבל גם בעולם רוחני יש מקום וזמן. מה הפירוש בעולם רוחני מקום וזמן? פשוט מאוד, ניקח דוגמה משפה שאנחנו מדברים בעולם שלנו על מושגים רוחניים, ואנחנו בהחלט מתייחסים למושגים רוחניים בהגדרות של מקום וזמן. למשל, אתה יכול להגיד על אדם שאומר סברה מסוימת. אומר איזה היגיון מסוים. ואתה שולל את ההיגיון שלו לגמרי, אתה יכול להגיד לו, מה שאתה אומר אין לו מקום בכלל. אין מקום למה שאתה אומר. מה פרוש שאין מקום למה שהוא אומר? למה מה שאתה אומר יש לו מקום, מה שהוא אומר אין לו מקום? מה הניסוח הזה? כשרוצים לומר שהדבר הוא לא שייך, הוא לא הגיוני, הוא לא מתקבל על הדעת, אני בהחלט יכול להגיד, אין לו מקום. מה הוא שאין לו מקום? אין לדרגה שלו שום מקום שאני יכול להכניס אותו באיזושהי רמה. הוא לא ברמה בכלל. לא ברמה נמוכה, לא ברמה, הוא בכלל לא, מה שאומרים בשפה אחרת, לא בדר הדאונה. זאת אומרת, הוא לא בהיגיון בכלל. אנחנו יכולים, הרמב״ם אומר בלכות דעות, כשמדברים על המלאכים, אז בהחלט אפשר לומר, יש מלאכים גבוהים יותר ממלאכים אחרים. המלאך הזה נמצא בדרגה כזו, המלאך השני בדרגה נמוכה. מה מבדיל בין הדרגות? כמובן שזה לא מיקום גשמי, זה לא מרחק קילומטר בין אחד לשני, אבל בהחלט, כשמדברים על הבדלי דרגה, ברמה בין אחד לשני, זה נקרא יש לו מקום אחר לעומת השני, שיש לו מקום נמוך. וכל אחד מבין שלא מתכוונים כאן למקום קשמי, אלא למושג מקום רוחני. אז רואים שהמושג מקום יש לו גם שייכות לא רק למושג הטכני הפיזי של העולם, גם כן לעולמות רוחניים. אותו דבר בגדר הזמן. מה המושג של זמן אומר? קדימה ואיחור. זה נקרא זמן. עבר, הווה ועתיד. גם בסברות אתה יכול להגיד, שמע, רוצה להסביר לך משהו, אבל בוא ניתן לך קודם כל הקדמה. אני חייב להגיד לך סברה קודמת, והסברה הזו חייבת לבוא לפני והקדמה לסברה הבאה. אחרי שתאבין את הנחת יסוד הזו, נוכל להתקדם להבין על זה עוד שלב וכן הלאה. אז מה הפירוש שהסברה הזו הייתה חייבת לבוא לפני הסברה הזו? היא באה לפני פירושו, היא באה לפני, לא, כמה דקות היא באה לפני, זה לא בלפני בדקות, אלא מובן שבסדר התובנות של העניין, יש תהליך שקודם כל צריך לומר את לבוא הסברה הזו, האקסיומה הזו, ואז נוכל להתקדם לסברה הבאה. אז הנה אנחנו רואים שמושג המקום, מושג הזמן, שייך גם בעולם גשמי, וגם בעולם רוחני, בדרגה רוחנית. נראה את הלשון קצת בפנים. והעניין הוא, דגדר העולם הוא מקום בזמן. כתוב בתניה בשער האיחוד והאמונה, שמה שמגדיר את מושג העולם, זה המושגים האלה של מקום וזמן. אז זה לא רק בעולם הגשמי, אלא זה כמו כן, הוא גם בעולמות הרוחניים, שמוגדרים בגדר למקום וזמן. כמו שהעולם הגשמי, יש בו מקום וזמן, אז גם בעולמות הרוחניים יש את המושג הזה של מקום וזמן. אלא כמובן יש הבדל. שהמקום והזמן שבהם, המקום והזמן שיש בעולמות הרוחניים הוא מקום וזמן רוחני. ברור שבעולמות הרוחניים מושג המקום ומושג הזמן הוא לא פיזי, טכני, מה? הגדרות שונות, אבל זה בהחלט קיים בהם. כמו ש... בדיחה מפורסמת שבמחישה את זה על שני הרבנים שהיו בעיר דווינסק, רבנים מפורסמים, אחד היה שייך למגזר הליטאי ואחד למגזר החסידי, אחד קראו רבי מאיר שמחה והשני קראו לו הגאון מרוגוצ'וב, רבי יוסף רוז'ין. ופעם היה באחד מבתי הכנסת ויכוח מי יותר גדול, האם רבי מאיר שמחה יותר גדול או הגאון מרוגוצ'וב יותר גדול. והתווכחו אנשים, זה אמר ככה וזה אמר ככה. עמד שהוא מהצד ילד קטן, הוא לא הבין את תכני הדיונים, מה שכל צד הביא להוכחה שהוא צודק, אבל הוא כל הזמן השתגע בתוך תוכו עד שהוא לא יכול להתאפק, ואמר להם, אתם נראים לאנשים מן היישוב, לא מבין מה יש כאן להתווכח. אני הייתי קודם ברחוב, אני ראיתי שרבי מאיר שמחה הוא הרבה יותר גדול, הוא עושה ככה עם היד, הרבה יותר גדול מהגאון מרוגוצ'וב, שהוא קטן, הוא נמוך, הרבה יותר קטן. מה יש להתווכח בכלל? מה בעצם קרה פה? המונחים שהם דיברו בעולם שלו מקום גדול וקטן זה נמדד במטרים. בעולם שלהם גדול וקטן הם דיברו ברמת חריפות ובקיאות או משהו בתחום הזה. אז הוא בלבל את המושגים. כי המושג גדול וקטן קיים גם בפיזי וגם ברוחני. כמובן שברוחני זה בהגדרות אחרות. אמרנו קודם ששם אלוקים זה בעל תקיף, הוא בעל היכולת בעליונים ובתחתונים, והוא קרא לזה ממלא כל עלמין, דהיינו אור אלוקי שהוא בערך לעולם. מה פירוש אור אלוקי שברוך העולם? אור אלוקי שמצמצם את עצמו להחיות את העולם, לצמצם את עצמו להחיות את סדר ההשתלשלות של העולמות. זה העניין של, אור שנקרא ממלא כל עלמין, ככה הסברנו קודם. אז אם כך, אם ההגדרה של עולמות, מה ההגדרה של עולמות? זה מקום וזמן. אז האור האלוקי הזה שהוא ממלא את העולמות, הוא מחיה את העולמות, הוא מצמצם את עצמו לפי ערך העולמות, אז חייב לומר, וכיוון שאור הממלא הוא אור שבערך העולמות, מובן שגם באור הממלא יש דוגמת מקום וזמן. אז צריך לומר שבאור האלוקי, שהוא ממלא את כל העולמות, באור האלוקי עצמו יש את מושגי המקום והזמן. הוא כל כך צמצם את עצמו, הבורא, בכוח הזה. כל כך הוריד את עצמו, הבורא בהגדרה הזו שנקראת ממלא כל העולמין, שכביכול באור האלוקי עצמו יש מושג של מקום וזמן. כי הרי הוא נכנס להחיות ולהוות את המקום והזמן. אז דבר שנכנס להחיות את המקום והזמן, אז הוא כמובן מתאים את עצמו, מכניס את עצמו לתוך הגדרים האלה. אז הוא עצמו הופך להיות בעל מקום וזמן. וכידוע, מביא בסוגריים הוכחה, כידוע, דבאור הקו, ידוע שהמושג של אור הסובב ואור הממלא, יש לו מקור אלוקי גבוה בתחילת הבריאה, השורש האלוקי של האור האלוקי שממנו הצטמצם אחר כך אור הממלא כל עלמין, איך קוראים לו בקבלה לשורש של האור הזה? אור הקו. אור הקו ידוע שבכללות הוא אור הממלא, ישנם העניינים דמעלה ומטה, קדימה ואיחור. באור הקו כתוב בקבלה יש את המושגים של זמן ומקום, כמו שכמובן אנחנו ניכנס כרגע להגדיר את המושג של אור הקו, אבל גם אם נשתמש בדימוי הכי תחתון וגשמי, כשאתה אומר קו או עיגול, בעיגול אין לך נקודת התחלה, נקודת אמצע ונקודת סוף. ואילו בקו, יש לך בהחלט נקודת הראש הקו ואמצע הקו וסוף הקו. זאת אומרת שקו, זה שקוראים לאור מסוים אור הקו, פירושו שהוא אור כזה שהוא כביכול נמצא בתוך הגדרים של מקום, מעלה ומטה. לעומת זאת האור שהוא נקרא סובב, הוא למעלה מהגדרים האלה של מעלה ומטה. אז האור האלוקי הזה שנקרא ממלא כל עלמין, הוא בעצמו יש בו את החלוקה של מקום וזמן. שהוא השורש דמקום וזמן שבעולמות. זה כשאנחנו מדברים ומסברים מה זה שם אלוקים. מה זה אור הממלא כל עלמין. לעומת זאת, וזה שהוויה הוא היה הווה ויהיה כאחד. שם הוויה אמרנו מה פירוש הוויה. היה הווה ויהיה כאחד, שמה אומר היה הווה ויהיה כאחד? שהוא למעלה מהתחלקות הזמן. אם הוא היה הווה ויהיה כאחד, עבר הווה ועתיד בנקודה אחת, פירושו שפה מושג הזמן לא תופס מקום, וכי הוויה הוא האור שלמעלה מעולמות. אור הווה, שם הוויה, זה אור שלמעלה ממושג העולם. הוא לא אותו אור שמצמצם את עצמו להחיות עולם. הוא אור אלוקים אינסופי שלמעלה מה צמצום והחיות של העולם, במילא הוא לא מצמצם את עצמו לגדרי המקום והזמן, במילא הוא למעלה מזה. אלא הוא מוסיף, כמו שאמרתי קודם בתחילת העניין, אלא שאף על פי כן, מזה שאומרים שהוויה הוא היה הווה ויהיה כאחד, דהיה הווה ויהיה הוא עניין הזמן, אלא שהוא למעלה מהתחלקות, מובן שגם הוויה שייך לזמן, עולמות. מצד שני אומר, כשאנחנו שוללים דבר מדבר, יש כלל, שאני שולל דבר מדבר, פירושו שיש בין שני הדברים שייכות. אם אני בא ואומר על מישהו, תעזוב, לא, הוא לא היה שם. אני אומר, הוא לא היה שם. אבל עצם הדבר שאני אומר, הוא לא היה שם, פירושו שהוא היה יכול להיות שם, הוא שייך לשם, אני בא ואומר, עובדתית הוא לא היה שם. אבל אם אני מדבר על שני דברים שאין ביניהם שום שייכות, שום קשר, אז השלילה שלהם היא כל כך גדולה, שאפילו לומר עליהם את השלילה אני לא יכול. כי עצם הדבר שאני שולל דבר מדבר, פירושו שהדבר קשור. דוגמה, כדי להמחיש את זה, דוגמה שכתוב בתניא. אם אדם בא ורוצה לומר, שמעתי סברה. הסברה הייתה מאוד מאוד עמוקה וקשה להבנה. ההגדרה הזו היא הגדרה לגיטימית, נכון? סברה יכולה להיות קלה, יכולה להיות קשה. לא הבנת את הסברה? אתה אומר, הסברה הייתה קשה, לא הבנתי. כי סברה היא בגדר הבנה, אז יש מצב שאני אומר, הסברה הזו כן מובנת, יש מצב שאני אומר, הסברה הזו לא מובנת. כי אני דיברתי ביחס לסברה, או ששללתי אותה מההבנה, או שחייבתי אותה בהבנה, כי יש לה מושג וקשר למושג ההבנה. אבל אם אדם יבוא ויגיד, שמעתי סברה, הייתה כל כך עמוקה, לא הצלחתי להכניס אותה בתוך המעטפה. היא לא נכנסה לי לדוח הסקית ניילון, הלכתי הביתה, צריך להכניס את הסברה לסקית ניילון, זה לא נכנס לי. אם מישהו יגיד ככה, איך נתייחס אליו, נגיד שהבן אדם הזה קצת לא נורמלי, צריך לראות מה הוא שתה לפני שהוא דיבר על זה. למה? אבל עובדתית הוא אמר דבר נכון או שקר? אפשר להכניס את הסברה לסקית ניילון? אי אפשר. נראה לי שאף אחד לא הצליח להכניס את הסברה לתוך סקית ניילון. אז למה אני אומר על הבן אדם שהוא לא נורמלי? כי סברה וסקית ניילון הם שתי עולמות שאין ביניהם שום קשר, אז אני לא יכול אפילו לשלול את הסברה מהסקית ניילון. כי כדי לשלול סברה מסקית ניילון צריך שיהיה ביניהם איזה שייכות. כיוון שאין ביניהם שום שייכות, אז לא שייך לומר את זה לא בדרך החיוב ולא בדרך השלילה. אותו דבר בענייננו. כשאני בא ואומר, שם הוויה הוא כזה מיוחד, שהוא היה, הווה ויהיה כאחד. מה פירוש היה, הווה ויהיה כאחד? העבר, ההווה והעתיד, ביחס אליו הוא למעלה מזה. אם הוא היה אור אלוקי כזה, שאין לו שום שייכות בכלל למושג הזמן, בשום צורה שהיא, אז אפילו לשלול ממנו את הזמן, גם לא הייתי יכול. עצם הדבר שאני אומר, יש אור אלוקי שנקרא ממלא כל העלמין, ולגביו מה קורה עם מושג הזמן? יחס חיובי, הוא מצמצם את עצמו למושג הזמן. יש אור אלוקי שנקרא סובב כל העלמין, מה היחס שלו למושג הזמן? אני אומר, הוא למעלה מהזמן. עצם הדבר שאני אומר שהוא למעלה מהזמן, פירושו שיש לו שייכות, רק השייכות שלו היא כזו, שהוא כל כך גבוה והוא לא נמצא בגדר הזמן. הוכחה נוספת שיש לו שייכות, הוא אומר, זהו גם מה שהוויה הוא לשון מהווה. למה אני קורא לו הוויה? הוויה זה מלשון מהווה. מה זה מהווה? את מה הוא מהווה? הוא מהווה את העולם. אז יש לו שייכות למושג של עולם. דהיתוות כל העולמות היא משם הוויה. זאת אומרת, שם אלוקים, שזה נקרא ממלא כל העלמין, יש לו שייכות למקום וזמן. שם הוויה, שהוא למעלה מעולמות, סובב כל העלמין, הוא למעלה מזמן, למעלה ממקום, אבל עדיין יש שייכות. יש עכשיו בורא הוא למעלה משתיהם, שהעליונות שלו היא כזו, שאפילו אי אפשר לשלול ממנו את מושג המקום והזמן. כדי להבין את זה, זה מושג מאוד עמוק, אבל מאוד אפשר להבין את זה, הוא מופיע במאמרי חסידות יותר בעריכות, פה הוא מופיע כל ההמשך, עד סוף האות, הדבר יוסבר, אבל נדבר קצת בעל פה, קצת יותר במרחב על הרעיון, ואז נקרא בפנים יהיה יותר מובן. גם העולם, אם הוא היה נברא רק משם הוויה, בלי התערבות של שם אלוקים. הרי כשהעולם נברא, יש שותפות בין שם הוויה לבין שם אלוקים. כך כתוב בתורה בחומש בראשית. ביום עשות הוויה אלוקים ארץ ושמיים. העולם זה שילוב, כמו שנאמר, כי שמש הוא מגן הווי האלוקים, פירושו שכמו שהעולם נהנה מאור השמש, זה רק בגלל שיש מגן, יש ויסות, יש צמצום לאור של השמש, זה המגן, ולכן העולם יכול ליהנות מאור השמש. ככה בנמשל, שם הוויה מאיר, אבל הוא מאיר דרך הוויסות של שם אלוקים, ולכן נוצר העולם כמו שאנחנו נמצאים בתוכו, עם הצמצום והוויסות של שם אלוקים. אם העולם היה נברא בלי הוויסות של שם אלוקים, שם הוויה ישירות, היה נראה עולם אחר? לא היה נראה עולם כפי שהוא היום? מה ההבדל? תאר לעצמנו בצורה מוחשית. מה ההבדל? אילו הבורא היה בורא את העולם רק משם הוויה, בלי שם אלוקים? ומה קרה אחרי שהוא ברא את העולם עם ויסות של שם אלוקים? מה ההבדל? בישות ומציאות העולם אין הבדל. מה בכל זאת ההבדל? כדי להבין את ההבדל, אנחנו צריכים לדייק, להרחיב בנקודה שכתוב במאמרים אחרים. ישנם שני פסוקים מוכרים. פסוק הראשון של התורה, ופסוק נוסף בתהילים, שאנחנו אומרים את זה כל יום בפסוקי דזמרה. ואפשר לראות הבדל מעניין. פסוק אחד מוזכר בו שם אלוקים. אנחנו יודעים, שם אלוקים זה ממלא כל העולם. פסוק אחר מדבר על שם הוויה. שם הוויה זה נקרא סובב כל העולם. בשני הפסוקים מדובר מה היחס בין הבורא לעולם. הפסוק של ספר בראשית, פסוק הראשון בתורה, מה אומר? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה הפסוק הזה אומר? שאלוקים ברא, ברא זה סביל, דהיינו, התעסק, לייצר, ולברוא את השמיים ואת הארץ, זה מה שהפסוק הזה אומר. יש פסוק אחר, שכתוב בתהילים, שמדובר על שם הוויה, והפסוק אומר ככה, יעללו את שם הוויה. אנחנו מעללים את שם הוויה, למה? כי הוא ציווה ונבראו. הוא ציווה ומה קרה ונבראו. בשני הפסוקים אנחנו מדברים על הבורא והנבראים. אבל הבדל מעניין, שמדובר על שם אלוקים כתוב ברא, התעסק איתו כדי שהוא יברא. שמכתוב על שם הוויה מה כתוב? ונבראו. מה אומר ההבדל הזה? ההבדל הזה, כדי להבין אותו, צריך לראות עוד דיוק ועוד מילה בפסוקים האלה. בפסוק של שם הוויה כתוב הוא ציווה ונבראו. מזכירים את הציווי, דהיינו הוא רצה ונבראו. בשם אלוקים, ברא אלוקים. אין את היחס לציווי שנמצא פה, בפסוק הזה. מה ההבדל? נמחיש את זה קודם כל במשל. תאר לעצמך, יש לנו כאן שני בתים, שני ארמונות. בכל בית יש הרבה חפצים, הרבה פריטים. פריטים חשובים, פריטים פשוטים, פריטים כאלה, פריטים כאלה, כל הסוגים. בפתח בית אחד, עומד בן אדם ואומר, תשמע, פה בבית, כל הפריטים שאתה רואה, שכל פריט הסבר, ליד זה תראה פתק, בהסבר כתוב, למה הפריט הזה נמצא כאן, מה הוא משמש, מה חשיבותו, כמה הוא עולה, עם כל ההיסטוריה שלו וכו' וכו'. זה בארמון אחד. בארמון השני, אומרים לך, פה יש את אותם פריטים שיש בארמון הקודם. מכל הסוגים, בעלי חיים ואנשים וחפצים והכל, אז נראה לך בארמון השני, אתה אולי תראה דברים שלא תבין למה כל דבר נמצא איפה נמצא. בארמון השני יש כאן בעל הבית, וכל מה שקורה זה כי הוא רוצה שככה יהיה. אל תשאל שאלות, אל תלחפש הסברים, אל תנסה להבין כל הפריטים שנמצאים, למה זה נמצא פה ולמה זה נמצא שם, למה זה ליד זה ולמה זה ש... כל השאלות שיהיו לך יענו לך את אותו התשובה. תראה למה? זה מה שהבעל הבית פה החליט ורוצה. עכשיו, מה ההבדל בין שני המקומות? במקום הראשון, אני רואה את כל הפריטים, אני מבין שיש פריטים חשובים, ויש פריטים זולים. אם מישהו יקלקל פריט, אם מישהו ישבור פריט, אז כמה יחייבו אותו? כמה שהערך הנקוב של הפריט. אם מישהו יאבד מסמר, או אם מישהו יזיז מסמר מהמקום, זה לא יהיה דומה למי שיזיז את הארון מהמקום. אם יש שם ארון מזהב או ארון מפלסטיק, אז כמובן היחס לארון מזהב יהיה שונה מהיחס של הארון מפלסטיק, כי כאן מדובר על דברים שההימצאות שלהם היא לפי החשיבות שלהם, לפי הערך שלהם, לפי השימוש שלהם וכדומה. בבית השני, ששם אומרים לך מראש, כאן אסור לך לגעת בשום פריט, אסור לך להזיז שום דבר מהמקום שבו הוא נמצא, ולמה כל דבר נמצא פה, ולמה כל דבר עומד כאן, ומה עניינו של כל דבר, אל תנסה לחפש את החשיבות, ואת הערך, ואת השימוש, זה הרצון של הבעל הבית. מבחינת היחס הזה, עם הדברים עומדים שם, נמצאים שם, רק בגלל שככה בעל הבית רוצה, ואם אתה מזיז משהו, תשמע, יש כאן בעל הבית, שהוא אם אתה מזיז משהו, אין, אל תבוא ותגיד, הזזתי סך הכל גפרור, או הזזתי מסמר, הזזת משהו מהרצון של הבעל הבית, זה היום ונורא, הבעל הבית פה, יש לו על כל דבר, זה הרצון שלו. אחד ההבדלים בין הארמון הראשון לשני, שבארמון הראשון, ההבדלים בין דבר לדבר, יש הבדלים בין דבר לדבר. יש הבדלים גדולים, יש דברים פשוטים, דברים חשובים, וכן הלאה. בארמון השני אין הבדלים בין מסמר לבין ארון זהב. אין הבדל בין דולר למיליון. אין הבדל בין בעל חיים לצמח. כולם אותו הדבר. מה הערך, השווי, היחס לכל מה שיש שם? זה אחד. למה הוא נמצא כאן? זה הרצון של הבעל הבית. בבית הראשון, למה הוא נמצא פה? הוא נמצא כי הוא שווה ככה, ויש לו תועלת כזו, והוא ככה, והוא ככה. אז בפועל ממש, בשני הבתים, יש דוממים וצמחים ובעלי חיים, ודברים יקרים ודברים זולים, אבל יש הבדל בין הבית הראשון לשני, הבדל מהותי. בראשון, ההימצאות של הדברים, או החשיבות של הדברים, היא בגלל הדברים. בשני, ההימצאות של הדברים, והחשיבות של הדברים, זה לא בגלל הדברים, אלא בגלל... שזה הרצון שלו. אם העולם היה נברא רק משם הוויה, היה אותו עולם. היה דומם, צומח, חי ומדבר. היה עבר שלפני 1,000 שנה, והיום, והמחר, הכל היה. אבל לא היה שום הבדל, בשום צורה, בשום חשיבות, בין אם אתה היית בתקופת הגאונים, או בראשונים, אם אתה בארץ ישראל, או שאתה בחוץ לארץ, אם אתה צמח או שבלול, לא משנה, כולם יש להם את אותו יחס, אותו חשיבות, אותו עניין. מה העניין? זה הוא ציווה ונבראו, זהו, כולם אותו דבר. אין הבדל בשום היררכיה, לא בזמן ולא במקום, אין שום דבר. לעומת זאת עכשיו שהקדוש ברוך הוא ברא עולם על ידי שם אלוקים, היינו צמצם את עצמו לשם אלוקים, ושם אלוקים זה ברא. מה זה ברא? היחס שיש לכל דבר, הוא יחס של חשיבות אישית ותוכן, העבר הוא עבר, הראשונים כבני אדם, אנו וכולי, אי אפשר להשוות בין הדורות, בין המקומות, בין הדברים, זה דוממים, זה בני אדם, למה? כי הוא ברא כל דבר עם חשיבות אישית של כל דבר. זה הבדל כללי בין עולם איך הוא משם הוויה, לעולם איך הוא משם אלוקים. איך הוא מצד סובב כל העלמין, איך הוא מצד ממלא כל העלמין. האם ההימצאות שלו זה בגלל הבריאה, חשיבות הבריאה, או שההימצאות שלו זה רק בגלל שהוא ציווה, שזה הרצון שלו. נראה את הלשון בפנים עכשיו. דהתהוות כל העולמות היא משם הוויה. כל העולמות התהוו, כל העולמות נבראו, כולם נבראו משם הוויה. כי הפירוש המילה הוויה זה מלשון מהווה. אז אם הוויה זה מלשון מהווה, אז הכל הוא מהווה. אז אם כך, מה ההבדל אבל בין העולמות איך שהם מצד שם הוויה, לבין העולמות איך שהם מצד שם אלוקים? אלא שהעולמות כמו שהם מתאבים משם הוויה, העולמות כפי שהם מתאבים משם הוויה, אילו באמת העולם היה רק מתאבה משם הוויה, בלי הוויצות של שם אלוקים, אינם מוגבלים כל כך. העולמות כפי שהם משם הוויה, הם לא מוגבלים. מה פירוש שהם לא מוגבלים? לא מוגבלים, לא פירוש שהם היו לא מוגבלים, הם צופים. הם לא מוגבלים פירושו שלא היה להם את התוכן האישי, את התוכן הפרטי, את ההבדל בין העבר לעתיד, את ההבדל בין הדומם לצומח. לכולם היה את אותו יחס. כולם היו אותו דבר, נראה את הלשון בפנים. אלא לכן העבר, ההווה והעתיד הם כאחד. מצד שם הוויה, עבר, הווה ועתיד כאחד. מה פירוש? יש עבר, יש הווה ויש עתיד. אבל העבר, ההווה והעתיד הם כאחד. מה פירוש הם כאחד? אין שום פלוס בעבר, אין שום חיסרון בהווה או בעתיד או הפוך. הכל אותו דבר, הכל זה בא ממנו. וזהו שהוויה ואלוקים הוא סובב כל העלמין וממלא כל העלמין. זה ההבדל שדיברנו קודם בין שם הוויה לבין שם אלוקים. אמרנו, זה הבדל בין האור שאני קורא לו ממלא כל העלמין, זה שם אלוקים, לבין האור שאני קורא לו סובב כל העלמין, שזה שם הוויה. דיינו, די תמות שמאור הממלא, מה קורה לעולם כשהוא מתהווה מצד ממלא כל העלמין? איזה סוג עולם הוא אם הוא מתהווה מצד שם אלוקים שנקרא ממלא כל העלמין? מכיוון שהוא בערך העולמות ומקור עליהם, האור הזה שנקרא ממלא כל העלמין, האור הזה שנקרא שם אלוקים, אז העולמות יש להם חשיבות, יש להם יחס, יש להם תוכן. הוא מהווה אותם, פירושו הוא מצמצם את עצמו, בדומם הוא ישים קצת אנרגיה, בצומח הוא ישים יותר, בצומח הזה הוא ישים ככה, ובצומח הוא ישים ככה. הוא רוצה שלכל דבר יהיה את החשיבות שלו ואת הערך שלו. היא בדרך התלבשות, בצורה כזו הוא מתלבש בכל דבר. מה פירוש מתלבש בכל דבר? הוא מכניס את עצמו לכל דבר, נותן לכל דבר את היחס שלו, את החשיבות שלו, את התועלת שלו, זה נקרא הוא מתלבש בתוכו. ולכן העולמות שנתאבו ממנו, העולמות שמתאבים מצד שם אלוקים, מצד ממלא כל העלמין, הם מציאות. הם מציאות, מה פירוש המציאות? יש להם חשיבות. לזה יש חשיבות גבוהה, לזה יש חשיבות נמוכה, אבל יש להם חשיבות, כי מלכתחילה ברו אותם עם יחס של חשיבות פרטית. כי עניין ההתלבשות הוא, מה פירוש התלבשות? אמרנו קודם, דייקנו את זה קודם בלשון הפסוק, בראשית ברא אלוקים. המילה ברא אומרת שהוא מתלבש. מה זה נקרא התלבשות? הוא שהוא מתלבש להוות את העולמות. יש כאן עולמות, יש להם חשיבות, יש להם ערך, יש להם תועלת, והוא מתלבש להוות אותם, להחיות אותם, לצמצם את עצמו אליהם. זה נקרא שם אלוקים, זה נקרא ממלא כל העולם. לעומת זאת וההתאבות שמאור הסובב, איך נראה העולם אם הוא היה מתאבה מצד אור הסובב? איך נראה עולם מצד שם הוויה? לא היה נברא עולם כמו שהוא עכשיו? הכל היה נברא. אותו עולם. הדוממים והצמחים והבליח, הכל היה. אבל מה? מכיוון שאין לעולמות ערך אליו, כיוון שביחס לאור הסובב אין ערך לעולם, זה מצד הרצון שלו, אז היא באופן דרך ממילא. זה נקרא הוא ציווה ונבראו. מה פירוש הדבר ונבראו? ונבראו לא פירוש בלי שימת לב, בלי אכפתיות. יש שימת לב לכל פרט, אבל לא מצד הפרט, אלא מצד שכל פרט מבטא את הרצון שלו. זה הכל. מה הערך של השבלול? שזה הרצון של הקדוש ברוך. ומה הערך של ההר הגבוה, הרוורסט הכי גבוה? זה הרצון של הקדוש ברוך. אז מה ההבדל ביניהם? אותו שווה ערך. דהיינו, לשניהם אין ערך. כי מה הערך פה? הרצון של הקדוש ברוך. בדוגמת פעולה באה מהרצון, שזה דוגמה של דבר שנפעל כי אני רוצה. אם אני פועל דבר כי אני רוצה, מצד הרצון אין ערך לדבר, יש ערך לרצון של מי שרוצה. אם אני פועל כי הדבר הגיוני ומביא תועלת, יש ערך לדבר לפי ההיגיון שלו, לפי החשיבות שלו. דרצון הוא משל על סובב, שהרצון הוא רק סיבה לפעולה ואינו מתלבש בה. הרצון זה רק סיבה חיצונית לדבר, זה לא בהיגיון של התלבשות, כמו שנתנו פעם את המשל הזה הפשוט, אם אדם בא ואומר, אני רוצה כיכר לחם. הבאתי לו חצי כיכר. עשיתי את הרצון שלו או לא עשיתי את הרצון שלו? עשיתי חצי רצון? גם לא. אז מה עשיתי? כלום. אבל הבאתי חצי כיכר. הוא לא ביקש חצי כיכר. הוא ביקש כיכר. הרצון שלו היה לכיכר. הבאתי חצי כיכר, לא עשיתי כלום. אם היה בא ואומר, אני רעב, צריך לאכול, ואוכל יסביע אותי, אני חושב שכיכר לחם זה מה שנחוץ לי כרגע. היינו בא והסביר את החשיבות, את ההיגיון, את ההסבר, והיה בא ואדם אמר, תשמע, אני התאמצתי, וזה חצי כיכר יש לך. עשיתי משהו, אני עשיתי, אני אוריד לו את הרעב, אני ארגיע אותו, אני אתן לו משהו. אמנם, יכול להיות שהוא עדיין נשאר רעב, אבל עשיתי משהו. כי מלכתחילה, בא לכאן בקשה מצד התועלת של החפץ, של הדבר, מצד ההיגיון. אבל אם כל הבקשה באה כי אני רוצה, מצד הרצון, אז כל הכיכר לחם זה ביטוי של הרצון. חצי כיכר, שלושת רבעי כיכר, 99% כיכר, זה אפס רצון, זה כלום. במילא עולמות שהיו נבראים מצד הרצון, עולמות שהיו נבראים מצד וציווה ונבראו, איזה ערך היה להם? לא ערך עצמי, אלא מה הערך שלהם? שהם מבטאים את הרצון שלו. למה הם קיימים? כי זה הרצון שלו. אז אין הבדל בין קטן לגדול, בין אתמול להיום, כלום, כולם אותו דבר. זה הרצון שלו. ולכן העולמות שנתאבו מאור הסובב אינם מבחינת מציאות. העולמות כפי שהם מצד אור הסובב אין להם שום מציאות. מה פה שלהם מציאות? הם קיימים. אבל הם לא קיימים כי יש להם חשיבות. הם קיימים כי זה ביטוי של הרצון של הבורא. כי כמו שהרצון עצמו אינו מציאות והוא רק גילוי העצם, מה זה רצון? רצון זה כוח שכל עניינו לגלות את הנפש. רצון שונה מכל הכוחות. כוח הראייה מתלבש בעין. זה כוח פרטי, יש לו איבר פרטי. שיש לו, האדם שרואה טוב, אתה יכול להגיד, יש לו עיניים טובות. אתה יכול להגיד, הבן אדם הזה הוא לא לעניין, אבל יש לו עיניים טובות, ראייה טובה. כי אני מדבר על הראייה, אני מדבר על כוח מאוד פרטי, אני לא מדבר על המהות של האדם, על הנפש שלו, אני מדבר על כוח ספציפי. אבל הרצון זה ביטוי, זה לא ביטוי של איבר מסוים. הרצון זה ביטוי של כל הנפש, כמו שאברהם אבינו אומר לאנשי חברון, שרוצה לקנות את מערת המכפלה, אומר להם, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי, שמעו לי וכולי. מה התכוון לומר, אם יש את נפשכם, אומר רש"י במקום, מה זה נפשכם? רצונכם. במקום להגיד, אם יש את רצונכם, אמר, אם יש את נפשכם. למה? כי רצון זה ביטוי נפשי, של נפש. זה לא ביטוי של משהו פרטי, ספציפי. ועל דרך הרצון שבנפש האדם, שהוא רק הטיית והמשכת הנפש. אז אם הרצון זה ביטוי של הנפש, אז על דרך זה הוא גם מנוגע להתאבות שמהרצון. אותו דבר, כל הנבראים, אם הם היו מתאבים ישירות מהרצון של הבורא, בלי הוויסות של שם אלוקים, בלי הצמצום של ממלא כל העלמין, אם הכל היה נברא מצד כי הוא ציווה ונבראו מצד הרצון שלו, שעניינה הוא מה התוכן של הרצון, לא זה שמתאבים עולמות. מצד הרצון זה לא שיש חשיבות לעולם, לא שיש חשיבות לפרט, אלא מצד הרצון מה הכוונה, למה הדבר קיים פה, לא כי הוא חשוב. למה הדבר קיים פה? כי זה הרצון של הרוצה. אלא שיש על ידון, על ידי ההתאבות נשלם הרצון. אז אין שייכות לעולם. אין חשיבות לעולם. וזוהי השייכות דאור הסובב, דאור הממלא, להשמות הוויה ואלוקים. עכשיו נבין למה אור הסובב נקרא הוויה, ואור הממלא נקרא אלוקים. מה ההבדל? אמרנו קודם בשולחן ערוך כתוב, מה צריך לכוון כשאומרים שם אלוקים? שהוא בעל הכוח והיכולת לעשות בעליונים ובתחתונים. כן? מה פירוש בעל הכוח? דור הממלא נקרא בשם אלוקים מלשון כוח. אלוקים זה כוח. אילי זה חזק. כוח. כי הוא בדוגמת כוח. מה זה כוח? אדם הזה יש לו כוח. במה בא לידי ביטוי זה שיש לו כוח? כוח שעניינו הוא לפעול. כוח פירושו, יש לי כוח לפעול משהו. המילה כוח אומרת שיש לה פעולה משמעות. כמה כוח יש לו? מה הוא יכול לפעול עם הכוח שלו? יש לו כוח חזק, אז כוח חזק מפרק ערים וסלעים. הכוח מראה שיש חשיבות לתוצאה שתבוא מהכוח. אלא שמכיוון שמציאות העולמות הוא על ידי זה שכוח האלוקים מהווה אותם בכל רגע ורגע מאין ליש, לכן הכוונה בשם אלוקים היא אשר לו היכולת בעליונים ובתחתונים. כיוון שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם כל רגע ורגע. לא רק שהוא לפני 5,780 שנה אמר יהי אור ויהי רקיע ויהי ויהי ועד יתבע העולם, אלא בכל רגע הוא עדיין ממשיך לעבוד, אז הוא בא לכוח להמשיך, העולם עדיין תלותי בו, כל הזמן. יש לו את הכוח לברוא את העולם, והעולם תלותי בבורא כל הזמן. שהממשלה והשליטה שלו, אלוקים מלשון שררה, העליונים והתחתונים, היא גם לאחר שניתבו. והשליטה עליהם היא גם בנוגע לעצם מציאותם, אם לאבות אותם או אם לאו. הוא שולט עליהם, המציאות שלהם תלויה בו, וכל פרט ופרט וכל גרגיר וגרגיר וכל נקודה שיש בבריאה זה כי יש כוח אלוקי שמצמצם את עצמו לתת את החשיבות לאותו נקודה, וברגע זה ממש הוא מהווה אותו מעין ליש, ברגע זה ממש הוא מוציא אותו מעין ליש, והוא יש לו את הכוח לשנות אותו ויכול לעשות מופתים, ויכול... הכל הוא יכול לעשות והכל הוא יכול לשנות, הוא שולט על הכל. אבל מה זה אומר הכוח הזה? שיש חשיבות לעולם, יש שייכות לעולם, יש ערך לעולם, הוא הבעל הבית על העולם. אבל יש, הוא מהווה את העולם בצורה כזו שהוא מתלבש בעולם, והוא נותן יחס לפרטים של העולם, נותן חשיבות לכל פרט בעולם. זה נקרא אור הממלא. לעומת זאת, ואור הסובב, אור הסובב נקרא בשם הוויה. מה זה הוויה? אמרנו הוויה זה מלשון היה, הווה ויהיה כאחד. מה זה אומר היה, הווה ויהיה כאחד? יש עולם, יש זמן, יש מקום, יש מציאות, אבל מה חשיבות המציאות? יש ערך למציאות? לא. מה ערך, מה איזה ערך יש למציאות? אם אני מסתכל על דבר בעולם, למה הוא קיים? כך רוצה הקדוש ברוך הוא. ולמה זה קיים? כך רוצה הקדוש ברוך הוא. אז אין יחס לדבר. כולם יחד, ולא משנה, הקטן או הגדול, הם אותו דבר. כולם אותו שווה ערך. מה הערך שלהם? זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. ומכיוון שההתאבות שמאור הסובב, עניינה הוא זה שעל ידי ההתאבות נשלם הרצון. כל הערך, כל השווי, כל התועלת שיש בכל העולמות מצד שם הוויה, מצד אור הסובב. מה הערך של כולם? מה השווי של כולם? זה פשוט ביטוי של הרצון שלו, זה מה שהוא רוצה. זה הערך של כולם. אז בעצם אין חילוק בזה בין עבר, הווה ועתיד. אז מה ההבדל אם זה אתה לפני 3,000 שנה? או לפני 1,000 שנה, או אתמול, אם אתה אדם קטן, אתה אדם גדול, אם אתה חכם, אתה טיפש, אתה גר בארץ, אתה גר בחול, מה זה משנה? כולם אותו דבר. למה הכל אותו דבר? כי לכולם יש את אותו מסקנה, אותו חשיבות, או יותר עדר חשיבות. למי החשיבות כאן? לרצון שלו. אז מצד סובב כל העולמים, מצד שם הוויה, הכל הוא עבר, הווה ועתיד כאחד, אין הבדל ביניהם. היה, הווה ויהיה כאחד. זה ההבדל בין עולם כפי שהוא מצד שם אלוקים, לעולם כפי שהוא מצד שם הוויה. שם הוויה זה הסובב. כשבאנו כרגע, אתה שואל, מה היה אכפת לו שיהיה עולם כזה, עולם כזה? זה כשאלה הזו שואלים בפרקי אבות. ולא, במאמר אחד יכול להיברות. אז למה נברא בעשרה מאמרות? ההבדל הוא בין מאמר אחד לעשרה מאמרות, זה בדיוק אותו נקודת הבדל. אם הכל זה היה מאמר אחד, פרושו שהכל זה אחד. הכל, אין מאמר פרטי שהתלבש ונותן חשיבות לכל דבר ודבר. הכל אחד, הכל במאמר אחד. אם הכל באמת היה נברא במאמר אחד, אז העולם היה שונה. היה, לא היה חשיבות לכל פרט ופרט. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה כן חשיבות לכל פרט, תועלת וערך וכולי, לכן הוא ברא את זה בצורה כזו של התלבשות. אבל הוא גילה לנו בתורה, בפסוק בתהילים, לעומת הפסוק הראשון בתורה, תבין את ההבדל בין עולם כפי שהוא מצד שם אלוקים, לעולם כפי שהוא מצד שם הוויה. זה הבדל מאוד גדול. היה הווה והיה עתיד, אבל לא היה הבדל ביניהם. לא היה שום הבדל בכלום בין ההווה לבין העתיד. לא היה חשיבות לעבר המפואר של הדורות הגדולים לבין ההווה. שום הבדל. כי כולם, אם זה היה רק בצד של מוויה, זה רק הכל מבטא את רצונו של הבורא. בפועל אנחנו נמצאים בעולם שהבורא בחר לברוא אותו על ידי צמצום של שם אלוקים ולתת יחס לזמן, למקום ולנבראים, ולכן אנחנו לא מכירים עולם אחר. את העולם השונה אנחנו מכירים מהספר, מהתורה. במציאות אנחנו בעולם שנברא על ידי הצמצום של שם אלוקים. על מה אתה מדבר? לא הבנתי.
על העולם שהוא משם אלוקים. ואמרנו שהווה זה מבחינת הרצון, זה הרצון שלו.
עולם כפי שהוא משם אלוקים, הוא הצטמצם, הוא לא נשאר בדרגת רצון, אלא הרצון ירד לטעם ודעת, לסדר הספירות, להשתלשלות, להסבר, לתועלת, לתת יחס לפרט.
אבל זה מימוש הרצון שלו.
אבל איך שהרצון שלו התלבש בפרטים. זה כמו אדם שאומר, אני רוצה עם טעם ודעת. ברור, ברור שזה הרצון שלו, אבל זה כשהרצון שלו הוא לא נשאר נקי, רצון אותנטי כפי שהוא למעלה מטעם ודעת. הרצון התלבש, זה כמו שהשמש איזו שמחממת, אבל יש את הוויצות של שם אלוקים, של המגן, שהוא שותף למהלך בפועל. ודאי שזה הרצון, ודאי שזה השמש, אבל זה עובר דרך הוויצות של שם אלוקים. זה עובר דרך הצמצום. זה לא יכול לבוא להגיד, טוב, זה הכל, זה השמש, אין ויסות. כן, יש את הויסות הזה, הוא הצטמצם. כמו רצונות שעם טעם ודעת. הוודאי שזה בא מרצון, אבל הרצון ירד לטעם ודעת. כמו ביחס למצוות, אותו דבר. כל המצוות זה אשר קדישנו במצוותיו וציוונו. אני לא עוצר פה את הברכה ואומר על כל דבר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קדישנו במצוותיו. ציוונו, זהו. אז בזה אין הבדל, אם זה תפילין, או מזוזה או לעשות מעקה. אבל עצם ההמשכה, וציוונו מה? להניח תפילין, תתב וציצית, הפרטים אומרים, אמנם הכל זה וציוונו, אבל להוריד את הוציוונו להרבה פרטים, הוא רצה שניתן יחס לפרטים. בואו נסיים את האות, אות ב', פרק ב', וזהו הקשר, זה שני העבודות בסור מרע ועשי טוב, לבית השמות האלוקים והוויה. אמרנו הרי קודם, שככה פתחנו את המאמר, שיש שני דרישות מיהודי בעבודת השם, סור מרע ועשי טוב. אמרנו סור מרע קשור לשם אלוקים, ועשי טוב קשור לשם הוויה. מה הקשר, מה השייכות? אז אני אקדים קודם בעל פה שתי מילים. אנחנו בדרך כלל, ככה אמרתי גם בתחילת השיעור, בדרך כלל אנחנו חושבים שסור מרע זה לא תעשה, תעשה טוב, זה מצוות תעשה. האמת היא שהרבה יותר עמוק. סור מרע כולל בתוכו גם מצוות תעשה. אם היה כתוב רק סור מרע, זה מספיק בשביל שאדם גם לא יעבור עבירות, וגם יעשה את כל המצוות. כי אם האדם לא מניח תפילין, הוא מונח ברע, הוא מונח בקליפו. אם אדם לא מתעטב בציצית, הוא ברע. אז אדם שכן מתעטב בציצית, הוא שר מרע. אדם שמניח תפילין, הוא גם שר מרע. ברור שזה שהוא שומר שבת ולא מחלל אותה, הוא גם שר מרע. אסור מרע כולל גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה. אז מה זה עשה טוב? ההבדל בין סור מרע לעשה טוב, זה מה המנוע שלי שגורם לי לקיים את רצון השם. אני יכול לקיים את כל המצוות, גם מצוות עשה. וגם מצוות לא תעשה מצד שאני רוצה להיות סור מרע, ואני יכול לקיים את כל המצוות בגלל שאני רוצה עשה טוב. שזה הבדל בין שם אלוקים לשם הוויה. אם אני חי מצד שם אלוקים, דיינו שהעולם תופס מקום. הרמקרה אמרנו, מצד שם אלוקים, העולם יש לו ערך, יש לו תפיסת מקום, יש לו חשיבות, אז המציאות שלי יש לה חשיבות, אז למה אני מקיים את רצון השם, אם המציאות שלי חשובה? כי אני פוחד, או ברמה נמוכה, אני פוחד שאם אני לא אקיים, אני אקבל רע, אקבל עונש, אני אדבק ברע, אני אפסיד. אז אני רוצה להיות סור מרע. זה קיום מצד שם אלוקים, פירושו שאני מקיים הכל רק בגלל שאני רוצה להיות סור מרע. אבל אם יהודי חי אצלו העניין מצד שם הוויה, מה זה שם הוויה? אין יחס לעולם, אין חשיבות לעולם, אין מציאות לעולם. המציאות היחידה זה מה זה? רצון השם, לא אתה, הכל אפסי, זה הכל מצד רצון השם. אז מה המנוע של היהודי בקיום מצוות? לא בגלל שאני פוחד שמישהו יעניש אותי, או לא בגלל שאני פוחד, אני פשוט מבין שאני אפסי, אני צריך לעשות הכל, כי זה רצונו של הבורא, לא עם חשבונות שהקיום הזה יביא לי תועלת, או יביא לי נזק, או זה חשבונות של אחד שחי בצמצום שהעולם תופס אצלו מקום, אז הכל מתחיל אצלו חשבונות, מה אני אעשה, מה אני ארוויח, מה אני אפסיד. זה נקרא סור מרע. האדם שחי מצד שם הוויה, מצד שם הוויה, אז הקיום שלך צריך לבוא לא בגלל שאתה תרוויח או תפסיד. אתה קיים כי לא יכול להיות אחרת, זה רצון השם. מה יש כאן בכלל לדון? נראית על השם מפני. דיני ידוע שבסור מרע נכלל גם הזהירות שלא לעבור על מצוות עשה. שאומרים סור מרע זה כולל גם מצוות עשה. בביטול מצוות עשה הוא איסור. אז מילא זה רע. אז שאומרים למדם סור מרע פירושו שאתה צריך לקיים גם את כל המצוות עשה. אלא אז מה ההבדל בין סור מרע לעשה טוב? שבסור מרע אדם שאצלו כל הקיום הוא מצד סור מרע, פירושו אצלו זה שם אלוקים. אצלו זה ממלא כל עלמין. מה הפירוש? כיוון שהזהירות שלו בקיום המצוות, ומפני שירא לעבור על ציווי המלך, הוא סר מרע, הוא פוחד מהרע. הוא פוחד מה הרע יעשה לו, מה ידבק בו וכו'. אם זה הגורם שלו, אז קיום המצוות שלו הוא רק עד כמה שמחויב. הוא צריך לעשות וי. הוא צריך לראות שלא יבוא אליו בטענות. שלא יפסיד. אז הוא כל הזמן הוא יעשה את המינימום. מה יש לו? להדר. הוא מחפש להדר, הוא מחפש להיות בסדר. שלא יבוא אליו בטענות. יותר טוב מלעשות רע. והחידוש בעבודה דעשה טוב הוא. מה התועלת? מה התוספת? מה החידוש בעשה טוב יותר מסור מרע? שקיום המצוות שלו הוא לא רק מפני שהוא מוכרח בזה, בכדי שלא לעבור על הציווי, הוא לא מקיים כי הוא פשוט אין לו ברירה, כי הוא רוצה לברוח מהרע, כי הוא לא רוצה להיענש, או לא יודע שלא יבוא אליו בטענות, למה הוא מקיים? אלא באופן דה עשייה ועשה טוב, הוא מונח בהתאמצות על, על מה שצריך, הוא יעשה מעבר, יגידו לו, מה אתה עושה מעבר? מה אתה לא חייב? מי מסתכל חייב או לא חייב? יש כאן מלך שזה עיקר עניינו ואני רוצה לדבוק בו. מה אתה מצמצם אותי חייב או לא חייב? כמו שכתוב בלקוטי תורה, דעניין ועשה טוב, מה זה ועשה? הוא שמייגע את עצמו בתורה ומצוות. ועד להגיעה יותר מטבעו ורגילותו. וזהו שעבודה דסור מרע שייכת לשם אלוקים, ועבודה דבעשה טוב זה שם הוויה. למה? כי זה שהוא ירא לעבור על מצוות המלך, ועד שמפני העירה שלו הוא כובש את יצרו, גם כשיצרו בוער כאש, יש לו יצר הרע שבוער כאש, והוא מצליח לכבוש את יצרו, כי הוא לא רוצה לעבור על מצוות המלך, ומפני שהוא ירא לעבור על מצוות המלך, הוא על ידי שמרגיש שהוא התברך מושל ושולט עליו, אלוקים. הוא אומר, אני בן אדם, יש עליי מלך, הוא שולט עליי, אני לא יכול ללכת ימינה, שמאלה, שלא ייתן לי איזה מכה, אז אני כל הזמן מוכן להתגבר על כל הפיתויים, כי אני פוחד לעבור על רצון המלך. אתה מרגיש את עצמך כמציאות, ואת אומר, הוא בעל הכוח, הוא השולט, בעליונים ובתחתונים, אז אני לא רוצה בעיות איתו. אבל בעבודה דעשה טוב, זה רמה אחרת, שמייגע עצמו בתורה ומצוות יותר מטבעו ורגילותו. הוא לא עושה כי הוא פוחד מבעל הכוח והיכולת. הוא על ידי גילוי אור הסובב של למעלה מעולמות. מאיר אצלו הרצון של הבורא, כפי שהוא למעלה מעולם. לא שאני מציאות ואני פוחד שהמציאות שלי תיפגע. יש רק הרצון של הקדוש ברוך הוא, המציאות שלי בכלל לא תופסת מקום. אז הוא לא עושה חשבונות, אני חייב וכמה אני חייב וכן הלאה. זה מאיר אצלו הוויה של למעלה מהטבע. זה גישה אחרת לגמרי. במילא זה יביא שמחה, במילא זה יביא את כל המעלות הגדולות, ברור. אז זה שני הפרקים הללו של המאמר, פרקים קצרים במילים, אבל מאוד מאוד עמוסים באיכות להבין את ההבדל בין שם הוויה לשם אלוקים, אור הסובב, אור הממלא, סומרה ועשה טוב. דיברנו הרבה עניינים, אבל זה מסודר ובנוי בצורה מאוד מסודרת, כך שאפשר גם לחזור על זה ולזכור את זה. המשך יבוא בעזרת השם לשיעור הבא.